כתבי רבש כרך ב', עמוד 797, טור א' למטה, שורה תחתונה. יש לנו להתפלל בית מיני תפילות. א', כשהאדם בא להתפלל להשם על צרכיו, הוא עוד לא יודע מה שחסר לו. יכול להיות שהוא בוכה בדמעות שליש להשם, שיתקבל את מבוקשו, אבל הוא מתפלל על דברים של מה בכך. כנ"ל במשל של ילדים או במשל של הרב התלמיד חכם. לכן התפילה הראשונה של האדם היא שהשם יודיע לו מה שחסר לו באמת, בכדי לדעת על מה לבקש. וכמו שאנו אומרים בראש השנה וביום הכיפורים בתפילת מוסף, היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל, העומדים לבקש תפילה ותחנונים מלפניך, על עמך בית ישראל, הורם מה שיאמרו, הבינם מה שידברו, השיבם מה שישאלו, ידעם איך יפארו. ידוע, כשמדברים מבחינת עבודה, כל אדם הוא עולם קטן. לכן, עמך בית ישראל, יהיה פירושו האדם בעצמו. השליח של עמך בית ישראל, יהיה פירושו זה שהאדם מתפלל ומבקש שהשם יושיע לו. המתפלל נקרא שליח עבור האדם בעצמו, שהאדם בעצמו הוא נקרא עמך בית ישראל. ואנו צריכים להתפלל שהשליח שלנו ידע על מה להתפלל, היות שאין האדם יודע מה שחסר לו באמת. אלא הקדוש ברוך הוא צריך להודיע לאדם מהו עיקר ומהו תפל. כלומר, מה נקרא הכרחיות ומה נקרא מותרות. לכן ניתן לנו להתפלל עבור בעלי תפילות, הורם מה שיאמרו, הבינם מה שידברו, השיבם מה שישאלו. וזה אנו מתפללים, שהשם יודיע לנו מה להתפלל. ובעת נעילת שער, אנחנו מאמינים שכבר יש לנו הידיעה, כלומר שאנחנו כבר מבינים על מה להתפלל, היינו שאנו כבר יודעים להתפלל על העיקר מה שחסר לנו. בית. אז מתחיל מן הבית של התפילה, ששם שייך שהוא נותן דמעות אמיתיות, כלומר על צורך אמיתי. ועל זה אנו מתפללים, פתח לנו שער בעת נעילת שער. בעת נעילת שער אנו מאמינים שכבר אנו קיבלנו את הידיעה מלמעלה על מה להתפלל. לכן אנו אומרים, אל תסגור את השער. כאילו עכשיו, בסוף היום של כל התפילות, אנו יכולים עכשיו לבקש על תפילה אמיתית. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בראש השנה ויום כיפור, וכל מאמינים שהוא עונה לחש, הפותח שער לדופקי בתשובה. ויש להבין למה צריכים להתפלל לפתוח השער. הלא השער פתוח. כלומר, בשביל מה צריכים להתפלל שיפתח לנו השער? הלא יש עצה פשוטה מאוד, שייתן דמעות על התפילה שהוא מתפלל. וידוע ששער הדמעות לא ננעל. אם כן, יש עצה לאדם לבכות, ואינו צריך לבקש שיעשה לו טובה, שיפתחו לו השער. אם כן, מדוע האדם צריך להאמין על זה, כמו שכתוב, בכל מאמינים שהוא עונה לחש, הפותח שער לדופקי בתשובה. הלא יש לו עצה טובה, שיבכה הבעל תשובה עם דמעות, והשער הזה לא ננעל. אלא כנ"ל שהאדם צריך להתפלל מקודם שידע מה הוא באמת חסר לו. ואז מודיעים לו מלמעלה שלא חסר לו דברים של מותרות, אלא כמו שאמר הזוהר הקדוש על פסוק או הודה לו חטאתו, שהקדוש ברוך הוא מודיע לו החטא. אז הוא יודע על מה הוא צריך לעשות תשובה. כלומר, להשיב לו מה שחסר לו. נמצא בזמן שהאדם כבר יודע שהוא רשע, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, שכבר בא לידי הכרה שזה שהוא מונח תחת שליטת הרצון לקבל, אם כן הוא נפרד מחיי החיים. ועל זה הוא דופק עכשיו ורוצה לעשות תשובה. כלומר שהוא רוצה עזרה שיתנו לו מלמעלה, שתהיה לו היכולת לצאת מאהבה עצמית. ותהיה בידו היכולת לאהוב את השם בכל לבבך. נמצא שהוא מרגיש שהוא רשע. היות שבמקום שצריכים לאהוב את השם, הוא אוהב את עצמו. נמצא שהדפיקות שלו מובן לנו, שהוא עושה מה שביכולתו שהשם יקרב אותו, ולהוציאו משליטת הרע שלו. זה נקרא דמעות אמיתיות. וזהו כנ"ל שבארנו, פתח לנו שער בעת נעילת שער. היינו, היות שרואה שכל השערים הם סגירות, ואז הוא מתחיל לדפוק. נמצא בעת נעילת שער, היינו שכבר התפלל והודיעו לו סיבת החטא, אז הוא מתחיל לתת הדמעות האמיתיות. כלומר, שהוא רוצה אז פשוט להיות יהודי. אז הדפיקות שלו נבחנות לדמעות. וזהו הפותח שער לדופקי בתשובה.
מובן המאמר, או אתם רוצים לקרוא עוד פעם, לשמוע עוד פעם? מי בעד לשמוע עוד פעם? או, טוב מאוד, טוב מאוד. לכן זה נקרא שניים מקרא ואחד תרגום. בבקשה.
שוב,
זאת אומרת, בוא קודם כל נשאל כמה שאלות. מה זה שער? מה זה שער אחרון? מה זה שער הדמעות? מה זה שער שנפתח ושער שנסגר? כן? איך אנחנו פותחים, סוגרים, איפה אנחנו מוצאים את השער הזה? בינינו כנראה. כן? איך אנחנו מגיעים לשלב הזה האחרון, שאז אנחנו באמת פותחים אותו. איך אפשר כמה שיותר מהר לעבור את כל השערים ולהגיע לשער האחרון, שהוא אז נפתח ואנחנו באמת, ובקשתנו הנכונה כבר בזה, כי עברנו כל היתר השלבים, אנחנו ביררנו את הבקשה הנכונה, עברנו שינויים שיש לנו בקשה הנכונה לקראת שער האחרון, שכל הדרך כך יעשתה בנו שינוי, ואז אנחנו מגיעים לחיסרון הנכון שעליו מקבלים תשובה. איך כל זה עובר, איך כל זה נעשה בעבודה שלנו, ודאי בקבוצה, כן? איפה עוד שיכול להתרחש כל מה שצריך להתרחש ברוחניות. הכל בקשר בינינו. אז בוא נקרא שוב, עם השאלות האלו, עם ריכוז הזה.
עמוד 797, למטה, מאמר מהו השינוי שבשער הדמעות משאר השערים. יש לנו להתפלל בית מיני תפילות. א', הוא כשהאדם בא להתפלל להשם על צרכיו. הוא עוד לא יודע מה שחסר לו. יכול להיות שהוא בוכה בדמעות שליש להשם, שיתקבל את מבוקשו, אבל הוא מתפלל על דברים של מה בכך. כנ"ל במשל של ילדים, או במשל של הרב התלמיד חכם. לכן התפילה הראשונה של האדם היא שהשם יודיע לו מה שחסר לו באמת, מכדי לדעת על מה לבקש. וכמו שאנו אומרים בראש השנה וביום הכיפורים בתפילת מוסף, היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל, העומדים לבקש תפילה ותחנונים מלפניך על עמך בית ישראל, הורם מה שיאמרו, הבינם מה שידברו, השיבם מה שישאלו, ידעם איך יפארו. ידוע כשמדברים מבחינת עבודה, כל אדם הוא עולם קטן. לכן עמך בית ישראל יהיה פירושו האדם בעצמו. השליח של עמך בית ישראל יהיה פירושו זה שהאדם מתפלל ומבקש שהשם יושיע לו. המתפלל נקרא שליח עבור האדם בעצמו, שהאדם בעצמו הוא נקרא עמך בית ישראל. ואנו צריכים להתפלל שהשליח שלנו ידע על מה להתפלל, היות שאין האדם יודע מה שחסר לו באמת, אלא הקדוש ברוך הוא צריך להודיע לאדם מהו עיקר ומהו תפל. כלומר, מה נקרא הכרחיות ומה נקרא מותרות. לכן ניתן לנו להתפלל עבור בעלי תפילות, הורם מה שיאמרו, הבינם מה שידברו, השיבם מה שישאלו. וזה אנו מתפללים, שהשם יודיע לנו מה להתפלל. ובעת נעילת שער אנחנו מאמינים שכבר יש לנו הידיעה, כלומר שאנחנו כבר מבינים על מה להתפלל, היינו שאנו כבר יודעים להתפלל על העיקר מה שחסר לנו. ב' אז מתחיל מן הבית של התפילה, ששם שייך שהוא נותן דמעות אמיתיות, כלומר על צורך אמיתי. ועל זה אנו מתפללים, פתח לנו שער בעת נעילת שער. בעת נעילת שער אנו מאמינים שכבר אנו קיבלנו את הידיעה מלמעלה על מה להתפלל. לכן אנו אומרים, אל תסגור את השער. כאילו עכשיו, בסוף היום של כל התפילות, אנו יכולים עכשיו לבקש על תפילה אמיתית. ובזה יש לפרש מה שאנו אומרים בראש השנה ויום כיפור, וכל מאמינים שהוא עונה לחש, הפותח שער לדופקי בתשובה. ויש להבין למה צריכים להתפלל לפתוח השער. הלא השער פתוח. כלומר, בשביל מה צריכים להתפלל שיפתח לנו השער? הלא יש עצה פשוטה מאוד, שייתן דמעות על התפילה שהוא מתפלל. וידוע ששער הדמעות לא ננעל. אם כן, יש עצה להאדם לבכות, ואינו צריך לבקש שיעשה לו טובה, שיפתחו לו השער. אם כן, מדוע האדם צריך להאמין על זה, כמו שכתוב, בכל מאמינים שהוא עונה לחש, הפותח שער לדופקי בתשובה? הלא יש לו עצה טובה שיבכה הבעל תשובה עם דמעות, והשער הזה לא ננעל. אלא כנ"ל, שהאדם צריך להתפלל מקודם, שידע מה הוא באמת חסר לו. ואז מודיעים לו מלמעלה, שלא חסר לו דברים של מותרות, אלא כמו שאמר הזוהר הקדוש על פסוק, או הודע לו חטאתו, שהקדוש ברוך הוא מודיע לו החטא. אז הוא יודע על מה הוא צריך לעשות תשובה. כלומר, להשיב לו מה שחסר לו. נמצא בזמן שהאדם כבר יודע שהוא רשע, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, שכבר בא לידי הכרה שזה שהוא מונח תחת שליטת הרצון לקבל, אם כן הוא נפרד מחיי החיים, ועל זה הוא דופק עכשיו ורוצה לעשות תשובה. כלומר שהוא רוצה עזרה שיתנו לו מלמעלה, שתהיה לו היכולת לצאת מאהבה עצמית, ותהיה בידו היכולת לאהוב את השם בכל לבבך. נמצא שהוא מרגיש שהוא רשע, היות שבמקום שצריכים לאהוב את השם, הוא אוהב את עצמו. נמצא שהדפיקות שלו מובן לנו שהוא עושה מה שביכולתו שהשם יקרב אותו ולהוציאו משליטת הרע שלו. זה נקרא דמעות אמיתיות. וזהו כנל שבארנו פתח לנו שער בעת נעילת שער. היינו היות שרואה שכל השערים הם סגירות, ואז הוא מתחיל לדפוק. נמצא בעת נעילת שער, היינו שכבר התפלל והודיעו לו סיבת החטא, אז הוא מתחיל לתת הדמעות האמיתיות. כלומר שהוא רוצה אז פשוט להיות יהודי. אז הדפיקות שלו נבחנות לדמעות. וזהו הפותח שער לדופקי בתשובה.
איזה יש לנו כאן שאלות שאנחנו צריכים לברר אותם? מה אתם חושבים? איזה שאלות אנחנו צריכים לברר בינינו כדי להתקרב ליישום המאמר? לא רואה ידיים. כן.
למה אנחנו צריכים לחכות שהשערים ייסגרו בפנינו ורק אחר כך לבקש את הפתיחה?
יופי. כן, נתחיל. זהו, מספיק. עוד פעם, תחזור על השאלה.
למה אנחנו צריכים לחכות שהשערים ייסגרו בפנינו ורק אחר כך לבקש את הפתיחה?
מובן? אנחנו צריכים קודם להרגיש שישנם שערים ושהם סגורים, כן? או נסגרים לפנינו, ואז רק אנחנו מבקשים שיפתחו. כן? בבקשה. מבחינת היחס בין בני אדם, מבחינת האורות וכלים, מה זה נקרא רצון, שכלי זה, מהו רצון שבכלי, רצון הגמור, וכן הלאה. בבקשה.
השערים זה צורות היחס ש... שבינינו, של האדם לחברה, והוא צריך לבדוק את כל צורות היחס שלו כלפי החברים.
כן, ואם למדנו שאחרי כל חבר נמצא בורא, אז הדרך שלנו אליו זה בעצם לפתוח את השער של החבר.
אנחנו קודם כל צריכים לזהות מה זה שער, כי זה כל מה שמפריע בעצם להתקרב לחבר.
אולי באמת לנסות לפתוח גם מה זה נקרא שער, ואז נוכל לענות על שער השאלה.
לפתוח מה זה נקרא שער, צריכים בינינו אנחנו להתחבר ואז להרגיש מה זה נקרא באמת לנסות לקבל מענה קודם כל בשאר השערים, עד שמצליחים להבין שצריך בכלל לפנות לשער אחר.
ולענייננו בדרך שעלינו עליה, דרך אוטוסטרדה, אז כל סיבוב פה זה שער, שאנחנו מנסים בדרך כזאת, בדרך שאלה כזאת, חיסרון. שער שקיבלנו, רוצות לברר אותו ביחד ולהיכנס בו למקום משותף.
כן. ובלי להרגיש את השער בינינו, אין לחפש אותו כל הזמן, בלי אין כלום.
איפה בדיוק אנחנו צריכים, במה אנחנו מתחברים, איפה זה מורגש, איפה אנחנו מגלים את החיבור, לאן אנחנו מכוונים, איפה זה נמצא. שם כנראה ואנחנו נגלה את השאר הזה.
והשאלות האלו הם הבירורים של, הם התפילות, הם הבקשות למצוא את המקום של החיבור בינינו.
ואת החיבור בינינו, כנראה כמו שהחברים אמרו, שנמצא את הנוסחה הזאת לפתוח את השער הזה. וזה יכול להיות רק פה ביחד בינינו.
ביחד בינינו אנחנו יכולים למצוא שער סגור, כי אם זה היה פתוח אז היינו נכנסים בו, אבל רק בהפרעות אנחנו יכולים לזהות איפה נמצא השער הזה.
והשער הזה זה היכולת שלנו לבקש מהבורא על החיבור בינינו.
ככל שמנסים לעשות את זה יותר בצורה משותפת, כמה שיותר לבנות בינינו את מקום הגילוי שאליו ייכנסו החברים, אז לאט לאט מתחילים להבין שאין לנו כוחות בעצמנו.
זאת אומרת, שערים הם סוגי הקשר בינינו, עד שאנחנו מגיעים לסוג הקשר הנכון, אז כנראה שזה יהיה שער האחרון. מה ההבדל בין הסוגי הקשרים האלו? איך אנחנו עוברים אותם? בבקשה.
סוגי הקשרים האלה הם פונקציה של ההפרעות שאנחנו מגלים ביחסים בינינו, שאנחנו מנסים להתחבר.
המאמצים בינינו לחיבור ותחייה מהחיבור.
כן, הפרעות אלה מקומות הכי ברורות. יש גם הפרעות כביכול נעימות כאלו, שגם צריך להרגיש ולהבין.
כל ההפרעות הן על צורות החיבור, צורות היחס הנכון, עד כמה הוא מתקרב באמת להיות בעל מנת להשפיע.
כן, וזה היחס הזה נובע קודם כל מתוך ביטול, כמו שאנחנו רוצים להיות לב אל לב, אותו קרום שמונע מזה מאיתנו, אותו אנחנו צריכים לשחוק.
אנחנו מתחילים קשר מהביטול.
וזה גם נמדד לפי המחויבות שלנו לקשר. ועד כמה תלות בינינו יש באותו שער שנפתח.
אז כל שער הוא בעצם עוד דרגה חדשה של כניסה פנימה על הקשר בינינו. עוד התעמקות בתוך הקשר הזה, פותחת את המצב הבא של אנחנו, את השער הבא שאליו אנחנו מתדבקים יחד.
זאת אומרת, כל שער זה סוג חדש של קשר בינינו, שאותו אנחנו משיגים על ויתור נוסף, הדדי, זה לזה, 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 כן, בין כולם, וכל זה עם ה... הכוונה המתגברת לעשות נחת רוח לבורא. אז למה כמה שאנחנו מתקדמים אנחנו יותר ויותר מתקרבים לשאר דמעות? בבקשה. אז במהו ההתקדמות? אם אנחנו נעשים יותר מקושרים, יותר ככה צמודים, יותר מבינים גם כן בעלי ניסיון מתוך הדרך שעברנו. למה שער האחרון דווקא הוא שער הדמעות? בבקשה.
שאפילו שאנחנו הולכים ומתחברים ומתקדמים בדרך מלא לשמה לשמה, יש לנו עבודה לנקות את הכוונה שלנו מזה שאנחנו עושים משהו בעצמנו והשגנו משהו בעצמנו. ובסופו של דבר, אחרי כל שער, אנחנו רואים כל דרגת חיבור כזאת, עוד איזה נחש מציץ ומערל את הראש שלו.
ואת השער הזה אנחנו לא פותחים בעצמנו.
מגיעים למצב שצועקים, לא יכולים ככה להמשיך. אפשר ככה להמשיך אלפי שנים, אבל סוף כל סוף
מתברר היחס שאנחנו רוצים לפעול בו זה כלפי זה.
והיחס הזה נובע מתוך החיבור, ככל שאנחנו מתקרבים יותר אחד לשני, יותר ממלאים את רצונות החברים, אנחנו נהיים יותר רגישים, זה כמו נהיים כמו אמא לילד שהיא כל כך דואגת וכך אוהבת, שכל דבר קטן מרעיל את הדמעות.
אבל עדיין אנחנו לא יכולים לצאת מהטבע שלנו, ושאר הדמעות זה בעצם מעבר מלא לשמה לשמה.
ודווקא המעבר הזה יש שם זה שער הדמעות, כי זה כאילו הנגיעה האחרונה שנשאר משהו שכאילו שהרצון לקבל עדיין יכול למשוך לעצמו, ודווקא אותה צעקה האחרונה היא זאת שעושה את הניתוק הסופי, שכבר אין יותר חשבון עצמי,
כי כל מה שיש זה רצון להיות יהודי, כאילו לעשות לו נחת רוח וזהו, ואין שום בקשה לעצמך במקום הזה. כדי להגיע לשם צריכים לעבור את כל סוגי הקשר ולהרגיש על הבשר ממש
שגם כל האופנים הקודמים של הקשרים בינינו זה מותרות, ורק מצב של ביטול מוחלט הוא בעצם ההכרחיות.
ביטול מוחלט זה שער הדמעות.
ואנחנו מבקשים שיעשו לנו את הביטול הזה. אני לא יכול להתבטל. אני לא יכול להתבטל. צריכים לעשות עלינו את הניתוח הזה.
והבירור שאני לא יכול להתבטל הוא בעצם שער הדמעות.
ולכן פה זה עבודה של כולנו.
איך הבקשה שלנו פותחת את השערים? ודאי שכנראה לא כל אחד מבקש לעצמו אלא על האחרים, אז כל אחד שמבקש על האחרים זה בעצם הופך להיות חיסרון אחד. איך מתחברים החיסרונות האלה? איך הם נכללים? אני עבור 9 וכל אחד עבור 9 אחרים, איך החיסרונות האלה הם מתחברים, הופכים להיות ממש כלי שלם ריק. אני נמצא בחיסרון. איך הבקשות נכללות זו מזו? כן.
רק שכל אחד מבטל את עצמו, אנחנו יכולים להגיע למשהו משותף.
משהו משותף, כמו שעכשיו אנחנו מתאמצים להגיע, והייתי מאוד רוצה לבקש שננסה להתקבץ אחד בתוך השני, ולעזור אחד לשני לצאת מעצמו.
כי ביציאה הזאת מעצמו, מגלים נקודת ההתקללות בינינו, ששם כל התפילות אחד על השני מתקבצות, כאילו נהיה ביניהם איזה כזה השתלבות, שזה מאבד פרטיות עצמו.
זאת אומרת, כל אחד חייב ממש להיות חולה, אין, עבור אחרים. הוא רוצה שהם ישיגו, שהם יהיו, שהם יקבלו, וזה הצער שלו. כן? ואף דרך כמוך זה עוד יותר מעצמו, כמו שאנחנו לומדים. זאת אומרת, התפילה שלי צריכה להיות עבור החברים בצורה שזה רק מה שאני רוצה, שהם יקבלו, שהם יהיו, ואני בכלל לא. נכון? אז הבקשות שלנו הן נכללות יחד. בבקשה. דברו על זה, איך הם מצטרפות יחד אז הבקשות. נכללות כל הספירות, 9 ועוד 9, עד שהופכות להיות לכלי שלם חסר. כלי שלם החסר. אבל שבו כל אחד הוא לעצמו עושה צמצום. אלה רק האחרים. מה יש להם? עד כמה שיקבלו מה שהם רוצים, על זה הוא דואג. בבקשה, נדבר על התקללות הזאת.
בעצם בבקשה הזאת שכל אחד מבקש רק עבור החברים, זאת בקשה שיכולה להידבק לשאר הבקשות. יש כאילו בין הבקשות השתוו צורה, הם יכולות, הם ביניהם חוצץ אגואיסטי.
והמאמץ כל הזמן רק עבור החברים, רק עבורם.
כי ככה זה, יש אפשרות שיתאספו ויתחברו הבקשות האלו למקום אחד. וזה כוח.
זה כוח של ההתקללות שהוא מכוון בעל מנת להשפיע בהתאמה לאור.
ולכן אנחנו יכולים לעשות את זה פה רק במניין, רק בקבוצה, שחברים פה כל אחד מתבטל ומבקש של אחרים, וכשהוא באמת מגיע לסעה כזאת שהוא כבר באמת מתוסכל ומגיע לסעה באמת שייתן כבר, שייתן.
לכן אפשר לגלות את הבורא רק בקבוצה.
ורק האור יכול לעשות את העבודה הזאת עלינו, כי זה ממש על טבעי לחיות במצב שכל ה... רצונות, בקשות, כוונות שלך הם על החברים.
בעצם התקללות נבנית על ידי האור, שהוא שכולל אותנו, לא אנחנו נכללים אחד בתוך השני בעצמנו.
התנאי המקדים להתקללות הזאת היא הביטול הזה, שאנחנו כל אחד מתאמץ קודם כל לעשות צמצום על עצמו, שרק חברים קיימים.
ורק לחשוב על טובתם, רק לדאוג עבורם ולחשוב מה הם רוצים עכשיו, שהוא לא קיים אלא רק בשבילהם, זה כל הקיום שלו, בשבילהם.
זאת אומרת, אחרי או על ידי זה שאני מייצב בקשתי עבור האחרים, אני בזה בונה את החיסרון שלי החדש. כן? שאין לי חיסרון יותר, אלה שהחברים הצליחו. וזה החיסרון שלי הנכון. וכך מכולם, מכל אחד עבור אחרים. בבקשה. תעטפו את זה במילים.
הכל אור. הכל אור. והתנועות שלנו, הם המחשבות שלנו, הם בנות צורה, הם גורמות לאור כביכול למלות את המקומות שאנחנו במשחק, במודל שלנו, בבקשה שלנו, שבונים, אולי לא מבקשים, אבל משתדלים לבקש, כבר עושים את הצורות החדשות.
והצורה הקרובה ביותר לאור היא הבקשה עבור החברים.
שצריכה לעשות ממש רגע רגע, דקה דקה, כל הזמן חשיבה, רק בקשה לחברים, כל הזמן להתמקד בזה, לעשות את הבירורים בזה.
ודרך הבקשה הזאת הבורא מתגלה לחברים.
כי אדם בעצמו הוא לא כלי, כל אחד הוא כלי עבור האחרים, ו לכן אנחנו חייבים לבנות בעצמנו טבע חדש כזה שכל הזמן אנחנו מבקשים על החברים.
כי הבקשה מחוץ לחברים זה באמת פעם ראשונה שאדם פונה באמת לאיזה שער. מה שלפני זה הכל שערים שהם כאילו נראים לו כשערים. ופה יש באמת סוף סוף פעם ראשונה.
כל אחד מאיתנו חייב להיות שליח ציבור. זאת אומרת, הנציג של הקבוצה שלו. כל אחד בקבוצה צריך להיות מעצמו נציג הקבוצה. שליח ציבור זה נקרא שאין לו רצונות משלו, אלא הוא מלקט כל הרצונות, כל החסרונות, כל מה שיש לקהל שלו, ודווקא בגלל שאין לו שום חסרון חוץ ממה שמקבל מהם, מעצמו אין, אז הוא מסוגל לעלות את החסרון הזה המשותף מעלה. איך הוא מחבר בתוכו כל החסרונות של החברים להיות שץ, שליח ציבור. בבקשה.
לא מחבר בתוכו, מחבר בתוכו אבל בתנועה, זאת אומרת זה חייב להיות מזה שמלקט את החסרונות ומרגיש עכשיו שיש לו חסרונות של כולם, אבל הם כולם משויכות אל הבורא, וכדי שבמקום הזה החסרונות האלה יעשו לו נחת רוח ויבוא אור, לא בתוכו עצמו.
וכל החסרונות האלה שהוא ליקט בעצם, זה חסרון אחד, הוא מתקלל פשוט בנקודה משותפת אחת.
אבל לפני שהוא מלקט את החסרון, הוא צריך חסרונות מאחרים, הוא צריך קודם להתנתק מעצמו, כן? לעשות צמצום על עצמו. בבקשה.
קודם הוא מתנתק מעצמו, לא חושב על עצמו בכלל, ורק מתחיל ללקט את החסרונות מאחרים.
כן, כי הוא כבר שומע ומרגיש, וזה זה מאוד חזק, וזה מציאות אחרת. הוא כבר מסטטיקה עובר להיות לתנועה. הוא מעביר את התפילות של הקבוצה.
והתפילות הם על ידי מאמצים שלו מתבררים. כלומר, היחסים שלו מתבררים על ידי המאמצים.
ובאמת המאמצים האלה נעשים על ידי כך שהוא כל כך ביטל את עצמו, שהוא הופך באמת לצינור כזה בלי שום הפרעות בדרך, לרק להעברה של באמת הבקשות, הכאב או כל דבר אחר כלפי אותו עליון.
גם כשהוא ביטל את עצמו, אז הוא לא מתייחס ולא מלכד בעצמו את הבקשות של החברים, אלא הוא גם עושה את זה מתוך מרכז הקבוצה. זאת אומרת, הוא מנסה גם לאחד את כל החברים כדי ללכד את החסרונות גם.
שהוא מחבר בצורה כזאת חסרונות של החברים, הוא מרגיש, מתחיל להרגיש שזה בעצם חסרונות שלו. כי הוא מחבר בזה את חלקי הנשמה שלו, שהיו מדולדלים, כן, איך להגיד, מדולדלים, ולא נראים לו שזה שייך לו. עכשיו הוא מתחיל להרגיש שזה שייך לו. איך הגילוי הזה לא מקלקל אותו, ולא מביא אותו להתייחס אליהם כמו לרכוש של עצמו. ברור? אני פתאום מתגלה שהוא אח שלי. קודם היינו בתחרות במשהו, באיזה יש לו עסק ויש לי עסק, היינו בתחרות. פתאום אני מגלה, זה האח שלי, לא ידעתי. אז כבר ברור לי שאני דואג לו והוא דואג לי ומתחברים. אז איך אני כאן שאני מגלה שהם החלקים מנשמה שלי, איך אני בזה לא פתאום חוזר לאגו שלי עוד יותר מוגבר וממש בעוצמה כזאת שאני לא יכול לצאת ממנו. למה הדאגה הזאת לחברים שאני מתחיל להרגיש אותם עוד יותר קרובים ממה שאני מרגיש את עצמי. אין את הרצון לקבל הקודם שלי, שצמצמתי. למה זה לא הופך להיות אצלי דאגה אגואיסטית? בבקשה. זה לא חשוב כמה שאתם טענו נכון או לא. לחטט בזה ויחד, יחד, לברר. אתם יכולים לדבר לא לפי הסדר, ככה... בשיחה. קדימה.
זה לא הופך לדאגה לעצמו מסיבה אחת, שברוחניות לא פותחים לאדם אם הוא יכול לגרום נזק. רק ברגע שיש לו כוח שיכול להגן על זה, אז פותחים לו שערים ברוחניות.
וההגנה היא נעשית על ידי החשיבות שמגיעה אלינו על ידי ההערות מהסדנאות כמו שאנחנו עושים עכשיו. חשיבות של החברים שהוא מעדיף את הבקשה עבורם בהם הוא רואה את כל הקיום שלו.
הוא מגלה ש... הכל בתוך הבורא, אין עוד מלבדו. זה מה שהבורא נתן לו. בגלל זה הוא רואה את זה בתוך כלים דה השפעה.
אני חושב שאם אדם מגיע באמת כבר להשגה כזאת, שהוא כבר מגיע לחיבור ולחשיבות כזאת של העבודה שלו, אז אם הוא יעשה את הפשלה הכי קטנה, הוא כל כך יתבייש שהבושה תשרוף אותו.
לפני שהוא מגיע להשגה, נראה לי שהוא כן יכול ליפול למצב הזה, ואז צריך תיקון. זה דווקא התחלתי להרגיש בפיטר, בסיריות קבועות, שמתחברים בהתחלה, ונראה הכל בסדר, ואז זה הופך אפילו לקליפה, כי פתאום מתחילים ליהנות מהקשר הזה.
אבל דווקא כשעכשיו דיברנו, פתאום התחלתי להרגיש שכאילו כל מה שלמדנו לפני זה על יחס לבורא, זה בעצם יחס לעשירייה. אז כאילו כל ההרגשה שיכול ליפול, ולמה הוא בכלל מחזיק קשר ביניהם, שכאילו כל מה שמתחיל לבנות בו, זה מתחיל לבנות בחשבון. חשבון הרוחני של מה שאחרי זה יהפוך למסך. ואור חוזר. איך הוא עובד עם הקשר עם החברים כדי שלא לבלוע אותו, אלא כדי להשאיר אותו למעלה?
פה מקיים להכרה בתנאי הזה שנקרא יראה, על מה צריך פחד, כאילו, ואת מה זה בעצם צריך למנוע.
זאת אומרת, הפתרון הוא איך לא להפוך את הקבוצה למושב ליצים, זה נקרא, זאת אומרת, לאגואיסטים עוד יותר גדולים. הפתרון הוא בזה שאנחנו צריכים על ידי החיבור בינינו לעשות נחת רוח לבורא. שיש לנו עוד תוספת בכוונה, שדווקא התוספת הזאת היא מחזיקה אותנו להפוך את עצמנו לאגואיסטים בהתחברות המשותפת שלנו. איך זה עובד? תתעוררו קצת, חבר'ה. אחרת אנחנו נקום, נתחיל לקפוץ, לעשות כמה תרגילים, כן? זאת אומרת, שוב, אם אני עובד עבור אחרים, ואני פתאום מגלה שהם הם חלקי הנשמה שלי, אז אנחנו מרגישים לפעמים שהם הופכים להיות מאוד מאוד קרובים לי. אני מתחיל לדאוג להם, וזה לא כאילו מתנגש עם הרצון לקבל שלי. כן? אבל מה שקורה כאן, שאז אני צריך לעשות חשבון שכל זה שאנחנו עכשיו עושים, הרשת משותפת הזאת בינינו, זה כדי לעשות נחת רוח לבורא. וזה שומר אותנו מלהישאר בחשבון בינינו האגואיסטי. למה? למה זה שומר עלינו? בבקשה. כל אחד מוסיף לשני קצת, לא חשוב כמה שמבינים, כמה שיודעים. אנחנו רוצים להיות מחוברים על ידי הדיון. בבקשה.
אני חושב שזה תמיד אומרים לנו, כשבהתחלת הדרך הרוחנית אנחנו צריכים לפתח את היראה. היראה היא המקום באמת שגם שומר עלינו וגם מקדם אותנו.
יראה וחשיבות, כי אנחנו פשוט צריכים לזכור מה המטרה שלנו. המטרה שלנו זה לא סתם להתחבר, אלא לעשות נחת רוח לבורא. ואז אם אנחנו סתם מתחברים, אנחנו פשוט מבינים שזה לא המטרה.
אבל מה זה לעשות נחת רוח לבורא? נראה לי בינתיים, כאילו מבינים את ה... צריך לבנות את הצורך בחיבור בינינו, וברור שאת החיבור בינינו יכול להחזיק את הבורא, אז לפחות להתעסק במאמצים האלה.
ככה כל סיבוב, מכל חבר שמדבר, כל אחד אוסף את החסרונות שלו, וכשזה מגיע אליו, אז... הוא מבקש עכשיו שהמילים שלו יבטאו את החסרונות של החברים, ויעשו נחת רוח לבורא באיזה יצירה, נתינת מקום לחברים להיכנס לאיזה מקום משותף.
ואנחנו רוצים לעשות נחת רוח לבורא, בשביל זה אנחנו מבינים שאנחנו צריכים חיבור, ומתוך החיבור אנחנו נעשה נחת רוח לבורא, ואנחנו מבינים שזה פשוט עסקת חבילה, ואי אפשר לברוח זה מזה. אלא כל זה יחד, זה מה שבאמת ישמור עלינו מלא לקבל.
כן, אנחנו צריכים להידבק בבורא. החברים, העשירייה זה אמצעי לגדול ולהגיע למצב שאנחנו דבוקים בו. כשמלכות דיינסוף כולה מספרבלנה, מתוקנת.
אז התיקון הוא יכול להיות רק על ידי זה שהכוונה היא בעל מנת להשפיע, כלומר ממש מחוץ לרצון לקבל, רק אז יכול להתלבש שם הבורא, ורק זה נקרא להשפיע נחת רוח לבורא.
ואת הנחת הזאת אנחנו יכולים רק להביא ביחד. הקבוצה פה היא באמת המקום ששומר עלינו, המקום שהוא הכלי עבודה שלנו, המקום שממנו אנחנו שואבים וגם נותנים.
זאת צריכה להיות דאגה של כל אחד, שהחברים לא יפלו לזה שהם יתחילו ליהנות מהחיבור, אלא לזכרו שיש מטרה עליונה שזה גילוי הבורא.
אנחנו צריכים לבקש לדעת מהו החיסרון הנכון. או שכתוב כאן במאמר, אנחנו צריכים להתפלל להשם שיודיע לנו על מה להתפלל. זה לא ברור לי. אני בעל חיסרון, אני מתחבר, אני מעסיק חיסרון מאחרים, אני אחרי כל את זה אני עוד צריך לבקש מהבורא, תן לי חיסרון שמתוכו אני אפנה אליך. למה זה עובד בצורה כזאת? למה אנחנו צריכים לבקש מהבורא לתת לנו חיסרון הנכון? ולא שאנחנו משיגים אותו על ידי העבודה בינינו, לימוד. בבקשה.
כי רוחניות היא למעלה מהדת, היא למעלה מכל הרגשה, הבנה, הקשבה, בקשה שיש בלב האדם הרגיל. ודווקא מתוך זה שהולכים כאילו תמיד בחושך, אז צריך איכשהו לבנות משהו.
מה שנבנה זה לא מילוי, זה חיסרון. כל הדרך שלנו זה איך אנחנו מצליחים להגיע לחיסרון.
לעצב אותו, לנקות אותו, לברר אותו, כמו שאנחנו כולנו יודעים שמתחילים את הדרך עם איזה מחשבה או דמיון על מה זה רוחניות ולאן הגעתי ומה אני הולך להשיג. ומה קורה לאורכה?
ואין בנו את החיסרון הזה, ואין בנו פשוט, ואנחנו צריכים שיתנו לנו אותו.
וזה שאנחנו מחפשים את החיבור בינינו, בכל מיני צורות מגיעים לכל מיני מצבים בינינו, אנחנו מגיעים למצב של בקשה שיתנו לנו את המקום הנכון.
והמקום הנכון הוא מחוץ לרצון שלי, והוא בהרגשה של החיסרון של החברים, כלומר בבקשה למלא אותו. אם אני מרגיש אותו, אז אני רוצה גם למלא אותו.
ושאני רוצה למלות אותו, אני מחפש באמת את המקום הכי נכון, אני עושה את הבירורים, שזה תמיד בתוך קבוצה ובתוך בדרך שלנו ביחד, אנחנו יכולים לעשות את הבירור הזה, איך להגיע לחיסרון הזה.
החיסרון הזה הוא בא מלמעלה, כי רוחניות נמצאת מחוץ לחושים שלנו, ופשוט אין לנו את החיסרון הזה בצורה טבעית.
ובצורה טבעית כל מה שיש לנו זה מה שהרצון לקבל שכל אחד מרגיש, ורוחניות זה מחוץ לנו. בשביל להרגיש
מה ההבדל בין החיסרונות שלנו שאנחנו יכולים להשיג ובין החיסרון שאנחנו מקבלים מהבורא? בבקשה. ודאי שהבדל איכותי, לא כמותי.
אנחנו יכולים להשיג חיסרון בתוך הדעת, והבורא נותן תוספת שלמעלה מהדעת.
כל החיסרונות שלנו הם חיסרונות שאנחנו עוד יכולים איכשהו לצייר אותם, וחיסרון שהוא נותן זה חושך.
אנחנו עושים חוזים מאמצים בינינו בעצם לגלות את החיסרון, אבל הוא זה שנותן את החיסרון.
ואנחנו חייבים להיות מוכנים לקבל את החיסרון שלו, שעל טבעי. להגיע למצב כזה שלא יכולים להמשיך לחיות בלי החיסרון שהוא נותן, על טבעי הזה.
והחיסרון העל טבעי הוא באמת להיות מנותק מהשכר, מהמילוי.
זאת אומרת, הבורא שומע רק מה שהוא רוצה לשמוע מאיתנו. נותן לנו חיסרון, שמתוכו אנחנו פונים אליו, ואז הוא עונה. כן? זה משהו ככה לא כל כך נקי, נשמע לי, כן? נו. או שזה כן טוב. אני מעוניין לדעת מה חסר לחבר שלי כדי לעשות לו מתנה. נכון? כן או לא?
כן.
נו, אז איך זה עובד כאן? תחשבו.
זה באמת,
זה אומרים שהבורא נותן גם כלי, גם הכלי, גם האור. בבקשה.
כן, ואת האור שלו, את הדרך הזאת שאנחנו מחפשים כל הזמן, אנחנו צריכים קודם כל לבנות בשבילה את הכלי הזה, שאנחנו כל אחד מבטל את עצמו, למה שבסוף ניתן את ה, זאת אומרת, מי שייתן לנו את התשובה הנכונה זה הוא.
הוא נותן תשובה כשאנחנו מבקשים לא על עצמנו, אלא עבור חברים. מבקשים חיסרון, שיהיה חיסרון הזה לחברים.
מבקשים שיהיה להם חיסרון הנכון.
אבל כתוב שדווקא על חיסרון שאני מקבל מהבורא, לא על חיסרון טבעי שלי, דווקא על חיסרון שלו, אני מוריד דמעות. איך זה קורה? חיסרון שקיבלתי, והוא הופך להיות לשאר הדמעות. בבקשה.
כמו שרב אומר, מילד מאומץ, שאתה משקיע ביציאה מעצמך, ואז הוא מתחיל להיות יותר חשוב לך מהחיסרון שלך.
גם הופכיות הזאת היא בתפיסה שעל החיסרון כאילו מבקשים, שלא יעזוב את החיסרון, שזה שקיבל חיסרון מלמעלה, על זה מודה ורוצה עוד חיסרון ורק להישאר בחיסרון ולא צריך כלום חוץ מחיסרון ומפחד לאבד חיסרון כזה.
על החיסרון של הבורא יש לו דמעות.
זה כתוצאה, ככה הבנתי. הדמעות זה כתוצאה מזה שהוא מקבל החיסרון הנכון מהבורא.
כי סוף סוף הוא מבקש באמת על מנת להשפיע. כל הזמן הבקשות הקודמות שלו היו בעל מנת לקבל.
וזה מגיע רק מתוך אהבה. כשאתה מגיע באמת לאותו מקום של ויתור עבור החברים, באמת מכל הלב, ככה עד הסוף, אז תמיד יעלה את הדמעות.
מה ההבדל בין הדמעות ולדפוק בשער לדופקים בתשובה?
נראה לי כשדופקים בשער אז רוצים להשיג משהו, והדמעות שאנחנו רוצים להישאר מעל הדעת.
שניהם עובדים כלפי חיבור.
אבל בדמעות יש כאילו הכרה בזה שאתה זה, זה הבדל גדול. מגיע לי, לעומת מגיע לו.
ועכשיו אני עושה משהו ומתאמץ, לבין זה שאפילו להתאמץ אני לא יכול, כלום. תן לי, אין לי שום יכולת לעשות חוץ מלבקש. זה הדמעות.
טוב, אני אקשה קצת. למה אנחנו צריכים לדפוק? כן, שר לדופקים בתשובה. האם, הרי כתוב ששר הדמעות לא ננעל. כן? אז מה זה נקרא שצריכים לדפוק? הוא לא ננעל. כתוב שהרי דמעות לא ננעלו. בבקשה. איזה מצבים הם שאנחנו צריכים לעבור?
אני דופק בקרוב, בקרום שלי, שלנו, שזה, לשבור את זה. ואחר כך אני מגלה ההפכיות שלי ממנו, עד כמה שהוא עשה הכל נפלא מההתחלה עד הסוף, ועד כמה שאני הייתי הפוך, גרוע, מסריח, סופג אותו.
כי אין דבר יותר נבזה ושפל לבקש, פשוט דמיון על מילוי עצמי. זה לחיות באשליה.
ואני חושב שהאשליה הזאת, הכוח הזה, זאת אומרת שאתה מגיע לאותה מסה כזאת שאתה כאילו רוצה לפרוץ שער, זאת אומרת שאתה עשית הכל מתוכחך, אתה נתת הכל, אבל אתה רואה, יש משהו מבחוץ רק שיכול לעזור לך, אתה לא מסוגל לבד. ופה אני חושב מגיע הצעקה, אותו מקום שאתה רוצה לשבור אותה, את הכל, שיתנו לך.
בהתנגדות אנחנו יכולים להגיע לצעקה הזאת.
וזה ההבדל בין עבודה בלא לשמה ללשמה. שבלא לשמה עדיין יש לך כביכול איזשהו רצון כזה שאתה מנסה מעצמך לעשות משהו.
אבל אז אתה מגלה מהעבודה שבאמת, קודם כל שערי הדמעות הם פתוחים רק למי שכבר דפק בשער השערים וגילה שהם סגורים, הם לא פתוחים סתם ככה. ואז באמת אתה מגלה שכל החיים אתה דפקת כמו במשל עם המלך שהוא הולך בגן. שהשער היה פתוח כל הזמן. ואתה כל הזמן נתת מכות כי הלכת עם הראש בקיר במקום ללכת בחיבור עם החברים לעשות לו נחת רוח.
זה יכול מאוד לתסכל, לכן חייבים לשמור על שמחה גדולה בעבודה ולדעת שזה הכרחי לעבור דרך השערים ולדפוק בהם אחד אחר השני עד שנגלה את השער של הדמעות.
כן, ולא לא להפסיק לדפוק כל רגע בסדנה הזאת.
ביחד לעשות את זה.
שאלה אחרונה. אומרים שהדפיקות מיוחדות הן נקראות דמעות. איך זה? כשאנחנו דופקים, דופקים כל פעם בשער, ואחר כך הדפיקות שלנו הן נקראות דמעות, הופכות להיות לדמעות. למה? מתוך מה הדפיקות הופכות להיות לדמעות? בבקשה. שאלה אחרונה.
מתוך ההופכיות שהן מכוונות אותנו בדיוק לכוונה על מנת להשפיע.
ואז בעצם אני חושב שזה דמעות כבר של שמחה.
שמחה מזה שאנחנו מגלים שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום בעצמנו.
ורק הבורא הוא זה שעושה.
זה הכרה שהוא ראשון והוא אחרון, זה כאילו הלידה החדשה שבאה בשער הדמעות.
ונורא נורא מצטער על זה שעצם זה שהחברים לא מצליחים עכשיו בזכותו להתקדם, אז כאילו זה מצער אותו, את הבורא, כי הוא בהכרה הזאת שאין עוד מלבדו.
אז כל דפיקה הופכת לדימה.
כאילו אני דפקתי במשהו הכי, הכי גדול והכי יקר ומגלה את זה.
מגלה שכל מה שחסר לי זה רק כוחות לקבל, כדי להפוך אותם מהכוונה המקולקלת שגיליתי לכוונה בעל מנת להשפיע.
כן, ועצם הגילוי הזה הוא באמת משמח אותי עד כדי דמעות שהשגתי משהו, הגעתי למשהו, שהוא מתייחס אליי.
הגעתי להכרת הרע.
ועבורי זה הקשר שלי עם הבורא.
ועל זה אין לי אלא להודות בעצם.
אנחנו עוברים לשלב הבא.